הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olo vozo vadati beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי, חפתת בחשבן, תפשין עין וב. ערב ראש חודש כסלב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. תפשין עין וב. מסכת סוטה, דף תת זין. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב ראש חודש כסלב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יש נוהגים לעשות בערב ראש חודש, בתפילת מנחה, סדר יום כיפור קטן. טעם לשם הזה, לפי מה שנאמר, על המערם קורדבירו, זכר צדיק לברכה, שהיה קורא אותו יום כיפור קטן לפי שבו מתכפרים עוונות של כל החודש. ובזמננו המנהג לומר הסליחות אחר תפילת המנחה, וכתבו הספרים, שגם מי שאינו מתענה, מכל מקום יראה לעשות תשובה ביום זה ולתקן את אשר עיוות בכל החודש, מאחר שהוא יום אחרון של חודש, כמו ערב ראש השנה מכל השנה. ואז בוודאי יהיה לו יום החודש, זמן כפרה לכל תולדותיו. כך אומר המשנה ברורה, סוף סימן, תף יוד זין. ואין לעשות יום כיפור קטן בערב שבת, אם חל ראש חודש בשבת, כי אם ביום חמישי שלפניו, לפי שאין לומר סליחות, וגם לא וידועים בערב שבת במנחה. נכנסים אל בית המדרש כדי לעסוק בדברי תורתך באהבה. תפילת בית המדרש. שיהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. תלמוד תורתנו מוקדש לרפואת כל החולים והפצועים בעמך ישראל, ובתוכם הילדה חנה בת אסתר, קלנה רפנה לה לחנה בת אסתר, שבורא עולם ישלח מזור וטירופה לחוליה ומחוביה, וירפאה ברפואה שלמה בתוך שער כל חולי עמך ישראל ברחמים. פרק הראשון כהרגלנו, בסייעת הדשמי הגדולה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף תתוו ממסכת סוטה. לאחר שנשלים את השינון ואת החזרה, נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, וכך יעזור לנו הדבר לשנן ולזכור את אשר למדנו. שנינו בדף תתוו את מה ששנינו במשנה הראשונה שפתחה את הפרק השני, שכל המנחות טעונות שמן ולבונה, הכוונה שכל המנחות יש בהם לכל הפחות אחת מכל המעלות הללו, שטעונות שמן ולבונה ושבה מן החיטים סולט או מן הסעורים גרס. מה שאין כן מנחת סוטה, אין בה לא שמן ולא לבונה ובאה מן הסעורים קמח. ומנחת חוטה, אף שאין בה שמן ולבונה, מכל מקום באה מן החיטים סולט ומנחת העומר באה סעורים גרס. נאמר בברית, אמר רבי שמעון הטעם שמנחת חוטה אינה טעונה שמן ולבונה, וחטאת חלב אינה טעונה נסכים, אף שעל ידי זה נמצא חוטא נזכר, כדי שלא יהיה קורבנה מהודר. אבל חטאת ואשם של מצורע טעונים נסכים מפני שאינם באים על חטא, אלא כדי להתירו בקודשים. ומה שאמר רב שמואל בר נחמני בשמו של רבי יונתן, שעל שבעה דברים נגעים באים, כבר נתכפר להם הדבר על ידי איסורים ובושת של הנגע. חטאת נזיר אינה טעונה נסכים, כי סוברים כמו רבי אלעזר הכפר, שנזיר גם נחשב חוטא על שצייר עצמו מן היין. אמרה הגמרא, שנינו במשנה שרבן גמליאל אומר, כשם שמעשה של הסוטה מעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה מן השעורים. תניא אמר להם רבן גמליאל, חכמים סופרים הניחו לי ואדרשנה כמין חומר. חומר הכוונה לאותו תכשיט ששמים על הצוואר, ובכך שאני אדרוש את זה טוב, זה ייראה יפה כמו החומר הזה. ששמע שרבי מאיר אומר, מפני שהסוטה האכילה את אותו אדם מעדני עולם, לפיכך קורבנה מאכל בהמה. והוא תמה שזה דווקא באישה עשירה, אבל הנייה הרי לא הכילה אותו מעדנים, ולכן הוא פירש כשם שמעשה המעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. לאחר מכן הגענו למשנה שאמרה שהכהן היה מביא פאי לקוס של חרס ונותן לתוכה מים מן הכיור, לתנקה מחצי לוג ולרבי יהודה רביעית, שכשם שממעט רבי יהודה בשיעור הכתב, כפי שמיד נלמד במשנה, כך ממעט בשיעור המים. היה הכהן נכנס להיכל ופנה לימינו, והיה שם ברצפת ההיכל מקום קבוע המעל המש, שבולט מעט מן הארץ, את הבלה של שי שטבעת הייתה קבועה במונחת שם. מגביה ונוטל אפר ונותן כשיעור שיהיה נראה וניכר על פני המים. שנאמרו מן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים. לאחר המשנה הזו אמרה הגמרה פעיל של חרס לרבי ישמעאל צריך להביא כלי חדש דווקא. בא והמן הרגע שהוא לומד כלי ממצורה, ששם מביא כלי חרס חדש, לכתיב, כלי חרס על מים חיים, המים חמים לא נעשתה בהם מלאכה, גם כלי חרס שלא נעשתה בו מלאכה, ולמד גם לעניין שצריך בסוטה מים חיים כבמצורה. כדאמר רבי יוחנן שמי כיור לרבי ישמעאל למי מעיין ולחכמים, גם שאר מימות כגון מי מיק וקשרים. אבל פרחה זאת הגמרה ואמרה מה למצורה שכן טעון עץ ארץ ואזוב ושני תולעת, ולמסקנה אמרה הגמרה כמו שאומר רבא, נאמר בפסוק בכלי חרס ולא כתוב כלי חרס אלא בכלי, משמע שאותו כלי שאמרתי לך כבר וזה כלי שנאמר במצורה. לחכמים קשר גם בכלי ישן, ואמר רבא שאם נתקמו פניו דיינו ושחררו באור פסול, שצריך שיהיה כלי דומה למים, מה מים לא נשתנו אף כלי שלא נשתנה. אבל לחכמים זה קשר אף אם נעשה בהם מלאכה, שהרי לשיטתם מי כיור קשרים במי מקווה. הסתפק רבא נתקמו ושחררו פניו והחזירן לתוך כבשן האש ונתלבנו. האם כיוון שנדחו נדחו ואי אפשר להשתמש בזה? הודיל מה שחזרו להכשרן. פשטה הגמרא ממה שאמר רבי אלעזר שעץ ארז ואזוב ושני תולעת שהפשיל בהם קופתו לאחוריו פסולים. הבינה הגמרא כיוון שנתעקמו במסוי, למרות שאפשר ליישרם פסולים, כיוון שנדחו כבר. אבל דחתה זאת את הגמרא ואמרה שעל ידי המסע, מלבד מה שנתעקמו, גם נתקלפו מקליפתם, וזהו שינוי שאינו חוזר. שנינו במשנה שהיה הכהן נכנס להיכל ופונה לימינו, טעם הדבר משום דאמר מר, כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין. עוד למדנו במשנה שהיה בהיכל מקום עלמה, ושנו חכמים בברייתא, כתוב בפסוק, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. דורשים מהמילים בקרקע המשכן שנוטל מאפר שבקרקע המשכן, ומהמילים אשר יהיה ולא כתוב, ומקרקע המשכן ייקח לומדים, שאם אין לו אפר מתוקן, בתוך המשכן, מתקן אפר מבחוץ ומכניס לפנים ההיכל. ואז נותנו על גבי קרקע ההיכל וחוזר ונוטלו משם, ונותנו בתוך המים. נאמר בברייתא אחרת על הפסוק, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים. לומדים מהמילים אשר יהיה שמתקן אפר מבחוץ ומכניס לפנים ההיכל ונותן לתוך המים ואין צריך להניחו בקרקע ההיכל. מהמילים בקרקע המשכן דורש איסי בן יהודה להביא קרקע שילו ונוב וגיוון ובית עולמים. ואילו איסי בן מנחם אומר שלא צריך פסוק לרבות בית עולמים כי לומדים זאת מקל וחומר. ומה בתומה קלה להיכנס בתומת הגוף למקדש שאינה במיטת בית דין אלא קרת. לא חילק הכתוב בין מקדש למשכן בתומת אשת איש החמורה לא כל שכן שהם הושבו. אלא מהמילים בקרקע המשכן הוא דורש שאם יש במשכן אפר תיחוח מביא ואינו מביא מתוך קופתו, מהמילים אשר יהיה הוא לורש, שאם אין שם אפר תיחוח מביא מבחוץ ומניחו שעה אחת על גבי קרקע המשכן, וחוזר ונוטלו ונותנו לתוך המים. זהו השינון והחזרה שלנו על דף תתוו ממסכת סוטה. כעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה מניין שמותרים הכהנים לתת לשירה עם יין שמן ודבש, ומניין שאסור לחמצם. התשובה היא, יין ושמן מזה שכתוב בפסוק למושחה דיינו לגדולה, והם צריכים לאכול כדרך מלאכים. האיסור לחמץ מזה שנאמר לא תאפה חמץ חלקם. שאלה שנייה, אילו מנחות אינם תאונות שמן ולבונה ומדוע? התשובה, מנחת סוטה ומנחת חוטה כדי שלא יהיה קורבנם מהודר. שאלה שלישית, מה הווה אמינה שיצטרכו בחטת חלב נסחים, והרי מה שאינו בנדבה אינו צריך את זה שיהיו נסחים, כפי שהוא בבחור ובמעשר? התשובה נמצאת בתוספות שאומר משום שחטאת חלב אפשר שחמורה מהם כדי שלא יהיה חוטא נזכר. ולכן צריך שיהיה לו הוצאות מרובות ויחייבו אותו להביא נסחים. שאלה רביעית, מדוע מנחת סוטה באה מן השעורים? התשובה לרבי מאיר לפי שהכילה לבועל מעדני עולם לכן כסרו אותה שיהיה קורבנה מאכל בהמה. אבל דחה זאת רבן גמליאל שזה אינו שייך באישה סוטה ענייה. אלא הטעמו כשם שמעשה המעשה בהמה כך גם קורבנה. שאלה חמישית, איזה כוס צריכה להיות? למי סוטה, התשובה לחכמים כוס חרס, ורק שלא הושחרו פניה, כך לשיטת רבה, כפי שמסביר רשי, ולרבי ישמעאל דווקא חדשה. שאלה שישית ואחרונה על דף תדבב, מה לומדים מהמילים בפסוק בקרקע המשכן? התשובה לאיסי בן יהודה לרבות גם בית המקדש, ולאיסי בן מנחם, שצריך להניח האפר שמביא מבחוץ בקרקע המשכן. דהיינו לדעתו של איסי בן יהודה, בפסוק נאמר משכן, וצריכים לרבות שזה גם עובד בבית המקדש. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול על דף תתוו ממסכת סוטה. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי חפתת בחשבן תשעין וו, ערב ראש חודש כסלב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היום מדף תזיין ממסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף תתוו עמוד ב' מן המשנה, המתחילה חמש שורות בדף תתוו עמוד ב', משנה פותחת במילים, היה מביא פיה לאיש אל חרס. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת המשנה, היה כהן מביא פיה לאיש אל חרס, כוס של מים העשויה מחרס, כך היא לשון רשי, ומבארים האחרונים שכוונת רשי לומר שהיו מביאים כלי גרוע שאינו ראוי לשתיית יין, אלא למים כדרך ששותים העניים השפילים. כמו שנאמר במשנה ליל בדף תת עמוד א', שמפני שאיש כתו יין בכוסות משובחים, לפיכך הכהן משקה אותה במקידה של חרס. ורשי מפרש מקידה שהיא פחותה ומגונה שבכוסות, כך גם נאמר במסכת נזיר דף למתחת עמוד א', כלי גרוע שבו היה נותן עפר להשקות הסוטה. והמאירי כותב שפיילי זה כלי המוכן לשתייה של פורנות, שכן עלה כתוב בספר ישעיה פרק נ"א פסוק יוד, קובעת כוס התרעלה, התרגום הוא פיילי, ויש מה מפרשים שכתבו שפיילי הוא כוס בלשון יוון. אם כן, אומרת המשנה בדף תדבב עמוד ב', היה מביא פיאלי של חרס, כוס של מים העשויה מחרס, ונותן לתוכה חצי לוג מים מן הכיור שבעזרה. ובמסכת מנחות דף פיחת עמוד א' כותב רשי שזו הלכה למשה מסיני, ששיעור המים חצי לוג. והטעם לשיעור הזה, משום המבואר בגמרא ליל בדף דלת עמוד א', שכדי תומה הוא שיעור זמן שכדי לגמוע שלוש ביצים, וזה חצי לוג. ועוד, נאמר לכמן בדף זך עמוד ב', שכשם שהמים בודקים אותה, כך הם בודקים אותו, ולכן משקה אותה שיעור של שתי השקעות, ששיעור שתייה היא ברביעית. ורשי מביא, שלוקחים את המים מן הכיור שבעזרה, מן הספרי, שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ז', ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס. ואין מים קדושים אלא שנתקדשו בכלי שרת. אומרת המשנה, רב יהודה אומר, אינו נותן לתוכה חצי לוג מים אלא רביעית הלוג, ולפי דברי רשי במסכת מנחות דף פיחת עמוד א', דיבור המתחיל חצי, שמה שצריכים להביא חצי לוג למי סוטה למידים ההלכה למשה מסיני, מבארים התוספות יום טוב, שההלכה למשה מסיני לא הייתה על שיעור מסוים של מים, אלא שצריך מים בשיעור שימחק הכתב בנקל וביפה, ולכן לרב יהודה שממעט בשיעור הכתב, כפי שנלמד להלן, די ברביעית מים. עוד אומר התוספות יום טוב שמה שכותב רשי הלך את הגמיר עלה, אין הכוונה הלכה למשה מסיני, אלא שכך קיבלו מרבותם. ומסבירה המשנה את דעתו של רב יהודה שכאמור אומר שאינו נותן לתוכה חצי לוג מים אלא רביעית הלוג, שכשם שממעט רב יהודה בשיעור הכתב שכותבים במגילת סוטה וסובר, שאין כותבים אלא את פסוקי העלות שבפרשת סוטה, כך ממעט הוא בשיעור המים. ולשיטת רב יהודה לא כותבים את פסוקי הציווי וקבלת השבועה, וגם לא את הכללות הנלמדות מהברכות בדרך של מכלל אין, אתה שומע עליו. במחלוקת התנאים הזו היא במשנה לכמן בדף י' ז' עמוד א'. בעצם כוונת התנא במשנה לפרש את מחלוקתם של רב יהודה ותנא קמא, שהרי לא נחלקו בפסוקים או בסברות, ואם כן לא מובן מדוע סברו שיעורים אלו בדווקא, לכן כותב התנא לבאר שמחלוקתם תלויה בשיעור הכתיבה. לתנא קמא שמרבים בשיעור הכתיבה צריך להרבות בשיעור המים, כדי שיוכלו למחוק את הכתיבה המרובה, ואילו רב יהודה שממעט בכתיבה, ממעט אף במים שדי לה לאותה כתיבה ברביעית מים בכדי למוחקה. ממשיכה המשנה לבאר את סדר השקעת הסוטה. נכנס הכהן לאיכל, והרמב"ם בהלכות סוטה פרק ג' הלכה ט' כותב שנכנס לאיכל עם הכלי למלות בו את העפר, ופנה לימינו לצפון העזרה, ומקום היה שם שהיה ניכר משאר רצפת האיכל, והכוונה שהיה ניכר על ידי הטבעת שהייתה קבועה בו כהמשך דברי המשנה. והמקום הזה היה בשיעור של אמה על אמה, ובו היה מוכן עפר תיכוח וטבלה של שיש מונחת באותו מקום על העפר, וטבעת הייתה קבועה בה כדי שיוכלו לאחוז בה ולהרים על ידה את הטבלה מרצפת בית המקדש שהייתה עשויה כולה מאבני שיש. אומרת המשנה, כשהוא מקביע את הטבלה ונוטל אפר מתחתיה, וכוונת הגרסה של המשנה שלא היה הכהן רשאי לשעות שם זמן מה לאחר שהקביע את הטבלה מפני כבוד ההיכל, אלא תכף לאחר שהקביע היה נוטל את האפר, ונותן בכלי די אפר כדי שיראה ויהיה ניכר האפר על פני המים. שנאמר בפרשת סוטה בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ז', ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. מכך שלא נאמר ונתן במים, אלא נאמר אל המים, משמע שצריך שהעפר לא ייכנס ויבלע בתוך המים, אלא יהיה ניכר בהם. זוהי המשנה שלנו בדף ט"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא תנא, שנה התנא בברייתא היה הכהן מביא פיה לי כוס של חרס חדשה, שלא נעשה בה מלאכה כלל. אלו הם דברי רבי ישמעאל. שואלת הגמרא, מה הייתה מדרבי ישמעאל שצריך שיהיה הכלי חדש? מבארת הגמרא, גמר למד בגזירה שווה כלי כלי ממצורה. דערת המצורה, היה הכהן מטהר מצווה להביא כלי חרס ובו מים ולתוכו שחטו ציפור כדי שאדם יתערב במים. ואז היה הכהן לוקח ציפור אחרת חיה ועץ ארז עם איזו ושני תולעת וטובלים באותו הכלי ומזה על המתאר מצערתו כאמור בספר ויקרא פרק י' ד'. אז היות ונאמר לגבי סוטה ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס ובמצורה נאמר בספר ויקרא פרק י' ד' פסוק ה' ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, מה להלן מה שם לגבי מצורה צריך שיהיה כלי חרס חדשה, אף כאן בסוטה צריך שיהיה כלי חרס חדשה. שואלת הגמרא ואת המנהלן במצורה עצמו מניין לנו שצריך שיהיה כלי חדש שלא נעשה בו מלאכה. מבארת הגמרא דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק י' ד' פסוק ה' ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, ומקישים משווים את הכלי למים. מה מים חיים שלא נעשתה בהם מלאכה? כמו שמשמע מהמילה חיים, שמשמעות המילה חיים היא שהמים נובעים ובאים ממקום נביעתם, ואם נעשתה בהם מלאכה שוב אין זה חיים. אף כלי צריך להביא דווקא כזה שלא נעשתה בו מלאכה. שואלת הגמרא, לפי מה שתרצו של רבי ישמעאל לומדים לסוטה דינים ממצורה בגזרה שווה? אם כך נלמד גם כך. אימה להלן מים חיים, אם כן נלמד גם שכשם שבמצורה צריכים להביא דווקא מים חיים דהיינו מי מעיין, אף כאן בסוטה צריך להביא דווקא מים חיים ממעיין נובע, שהרי הדין שהכלי במצורה צריך להיות חדש לומדים מהיקש למים. דהיינו שהמילים מים חיים נקראים יחד עם המילה של כלי חרס. נמצא שכלי חרס והמילים מים חיים דיבור אחד הם, ועל כן כשם שהגזרה שווה היא על כלי, כך היא צריכה להיות גם לגבי המים. וממילא נלמד שיש צורך גם בסוטה להביא דווקא מים חיים ממעיין נובע. מדרץ את הגמרא לרבי ישמעאל, אחי נמי. רבי ישמעאל שלשיטתו הוצרכנו ללמוד גזרה שווה לסוטה ממצורה, ועליו יש להקשות שנלמד גם לעניין המים שיהיו חיים, באמת גם למידים שצריך להביא מים חיים להשקעת סוטה. ואמר רבי יוחנן, במסכת זבחים דף חף ב' עמוד ב', מי קיור, המים שמילאו בקיור שבחצר המקדש, נחלקו רבותינו מהיינכן הביאו אותם. רבי ישמעאל אומר מי מעיינן, וחכמים אומרים אף משאר מי מותן, שכל המימות קשרים בו, וכיוון ששנינו במשנה שהיה הכהן לוקח את המים להשקעת סוטה מן הקיור, נמצא של רבי ישמעאל, לכן היו המים חיים, שהרי הוא סובר שהמים שבקיור מי מעיינם. ובגמרא שלנו לא התפרש מניין לרבי ישמעאל שהמים שבקיור מי מעיינם, ויש מאחרונים שרצו לומר שמסוטה הוא למד זאת. כיוון שמשמיע לנו התורה על ידי הגזירה שווה שצריך מים חיים להשקעת סוטה, מוכרח שבקיור היו מי מעיין, שהרי משם נוטלים את המים לסוטה. שואלת הגמרא על עצם לימוד הגזירה שווה ממצורה לסוטה. והגמרא באה להקשות מכוח הסברה שאין ללמוד בגזירה שווה ממצורה לסוטה. הרי לגבי לימוד גזירה שווה מצאנו שנחלקו המוראים במסכת נידה דף חף ב' עמוד ב', בדעת רבי ישמעאל. רב יהודה סובר של רבי ישמעאל לא לומדים מגזירה שווה אלא כאשר היא מופנית לכל הפחות מצד אחד. ומה הכוונה מופנית? כלומר שאחד מן התיבות המשמשות לגזירה שווה מיותרת וניתנת להידרש, אבל באופן שהגזירה שווה אינה מופנית משום צד, דהיינו שהתיבות הנדרשות לגזירה שווה אינן מיותרות בפסוק שרוצים ללמוד ממנו, ולא בפסוק שמלמדים לגביו, שם סובר רבי ישמעאל שאין למידים ממנו. ואילו רבה חברי דרבה סובר שבכזה אופן הדין לרבי ישמעאל שלמידים ומשיבים, כלומר, ניתן ללמוד את הגזירה שווה, אבל אם יש פרחה על זה אפשר לפרוח את הגזירה שווה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, איקה למפרח, שצריך לומר שהגמרא בסוגייתנו סוברת כרבה חברי דרבה, שהרי התיבות כלי נצרכות לגופן, כדי ללמד שצריך להביא כלי והם אינם מיותרות. והרי זה כרווחה שסובר שלמידים באופן הזה גזירה שווה, ואם יש עליהם פרחה, אז דוחים את הגזירה שווה. כי לשיטת רב יהודה, בכזה אופן לא לומדים גזירה שווה גם אם אין פרחה. אם כן, שואלת הגמרא על עצם לימוד הגזירה שווה ממצורה לסוטה, הרי איקה למפרח, ניתן לפרוח את הגזירה שווה הזו ולומר, מה למצורה שמצאנו שהחמירה בו התורה שכן טעון לטבול במים, עץ ארז ואזוב ושני תולעת, ועל כן דינו שתחמיר בו התורה גם לעניין שיצטרך כלי חדש שלא ישתמשו בו, מה שאין כן בהשקעת סוטה שהקלה בה התורה שאינה טעונה כל אלו, מניין לנו שיצטרכו להביא בה כלי חדש. לכן חוזרת בה הגמרא מהלימוד של הגזרה שווה, ואמר רבה שאכן אין למדים מגזרה שווה, אלא שרמזה התורה בפרשת סוטה להביא בכלי חדש, שכן אמר קרא, נאמר בפסוק ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס. מכך שלא כתבה התורה ולקח כלי חרס אלא בכלי חרס, יש לדייק שצריך לקחת את המים בכלי שאמרתי לך כבר במצווה אחרת לקחת בו מים, וזה כלי חרס חדש שבו צוותה התורה לקחת מים לטהרת מצורה. דהיינו שהייתה התורה צריכה לכתוב כסדר הפשוט ולקח הכהן כלי חרס ונתן בו מים. דהיינו שלקיחת הכלי קודמת, מה ששינתה התורה לשונה וכתבה ולקח מים קדושים בכלי חרס הוא, כדי ללמדנו שיקח את המים בכלי המוזכר כבר בעניין אחר. ומסביר התפארת ציון שהמילה כלי משמעותה עצם המשות הכלי, היינו דפנותה ולא האוויר שבתוכו. ולכן כשמכניס דבר לתוך כלי, לא אומרים שנותן בכלי, שהוא במשמע שהדבר נבלע בתוכו אליו ונתן אל הכלי או בתוך הכלי. ואם כן, על כוחך לא נכתב הלשון הזה ונתן בכלי, אלא לדרשה שצריך ייתן בכלי, שכבר אמרתי לך, בפרשת מצורה, ושם מדובר בכלי חדש. עכשיו דנה הגמרא לשיטת רבנן ששנו את משנתנו, והם סוברים שאפשר להשקוט את הסוטה גם בכלי שנשתמשו בו כבר. אומרת הגמרא, אמר רבא, לא שנו שהכשירו רבנן בכלי ישן, אלא שלא ניתקמו פניו, שלא הושחרו פני הכלי ונשתנה מראה ומחמת האש. אבל אם ניתקמו פניו, ניתקמו עם כף, כן? אם פניו הושחרו מכוח האש שירבו לבשל עליו, פסולים. מה הייתה, מה? מה הסיבה? אומר רב אדום ידי מים, מקישים, משווים את הכלי למים. מה מים שלא נשתנו מרן? שצריך שיהיו המים במראה וצבע שלהם, שאם לא כן, אין שמם מים, אף כלי כשר דווקא כשלא נשתנה מראהו. שואלים התוספות, הרי מבואר במשנה שהיו לוקחים את המים מן הכיור ומי כיור כשרים כמי מקווה, והרי מי מקווה שנשתנו מראהם כשירים. מתרצים התוספות, שאין הפסול בכלי שנתקמו פניו אלא מדברי חכמים. ומה שאמרו דום ידי מים זה רק אסמכת. עוד הסבר? שמה שהוכשר בכיור מי מקווה זה רק לעניין שאין המים צריכים להיות חיים וממעיין. וכן לעניין שמים פסולים משלימים למי כיור כמו שמשלימים למי מקווה. אבל ישנם דברים הפוסלים במי כיור והם קשרים במי מקווה. ומה שאמרו חכמים שער מימות הן, הכוונה דווקא למימות שלא בטל מהם שם מים. אז ההסבר הזה בגמרא זה על פי רשי, שמשנתנו שנויה כדעת רבנן החולקים על רבי ישמעאל ומכשירים גם בכלי ישן. ולדבריהם, לא למידים ממצורע לסוטה ולכן כלי ישן כשר. אבל מקישים משווים בסוטה עצמה את הכלי למים, שכשם שהמים כשרים רק כאשר לא נשתנו ועדיין שמם עליהם, כך צריך שהכלי לא ישתנה מראהו. אבל דעת הרמב"מי, שהתנא במשנתנו סובר, אף הוא שצריך כלי חדש לסוטה. אם כן צריך לפרש את דברי רבא נאמרו לשיטת רבי ישמעאל, והוא בא לחדש אף בכלי חדש שלא השתמשו בו מעולם, אף על פי כן אם מושחר מאבק וכיוצא בזה ונהיה ככלי ישן, ובלה מפני אורך הזמן, פסול. אומרת הגמרא, באי רבא, הסתפק רבא, ניתקמו ושחררו הכלים מרוב השתמשות בהם על האש והחזירן לתוך כבשן האש במקום שעושים בו כדירות חדשות של חרס, ונתלבנו הכלים וחזר מראהן להיות כחדשים. מהו? מה דינם לגבי השקעת סוטה? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים כיוון דאידחו ידחו? האם אומרים שכיוון שנדחו כבר ונפסלו מלהשקות בהם סוטה, נפסלו עולמית ואין להם הכשר עוד? או דילמה? כיוון דהדו רדו, או שמה כיוון שחזרו ונהיו ראויים מצד מראהם עכשיו להשקעת הסוטה, חזרו ונתקשרו. נהיו קשירים. ואחרונים מסבירים שספקו של רבא זה לא מדין דיחוי במצוות, שזה אינו שייך בנידון הזה. אלא שהסתפק רבא, האם אחר שנשתנה הכלי מרוב יושן ונפסל, נותר בפסולו אף כשחזר ותקנו, מפני שדבר שהיה ישן אינו יכול להיקרא שוב חדש, אף שנתלבן מראהו, ועוד שכבר אינו דומה למים שלא נשתנו כלל, או שמה לא אומרים כך, וכיוון שעכשיו נראה כחדש, חוזר להכשרו. מנסה הגמרא לפשוט את ספקו של רבא, תשמע בו ושמע ראיה. רבי אלעזר אומר, עץ ארז, מקל מעץ ארז ואזוב, שיח הגדל בר, ושני תולעת, לשון צמר, הצבוע בדם אדום של תולעת, והם נצרכים להזעה של מצורע שניתר מצרתו, שיפשיל בהם קופתו לאחוריו, שעשהם ידות לקופתו ויפשילו על ידם מאחורי גבו, פסולין, כיוון שנתעקמו מכובד המסע ונשתנה צורתם. ורשי מפרש שכיוון שלא כתוב עץ ארז שנעשה בהם מלאכה פסולים, מוכח שרבי אלעזר סובר שאינם נפסלים כשנעשה בהם מלאכה, אלא רק כאשר נשתנו, ועל כן מדמה זאת הגמרא לנידון של רבא, שכיוון שנתפשטו מכפיפותם, הרי זה ככלי חרס שהושחר ונצרף בכבשן, ועכשיו אין ניכר בהם השינוי. אם כן מוכיחה הגמרא, ואת המדרי ומפשטי, הרי שם הצמחים מיד חוזרים ומתיישרים, ומכל מקום פסולים הם, על כוחך, מפני שקודם לכן נדחו, ושוב אינם מתקשרים, ואם כן יש להוכיח לכלי חרס שהושחר ונתלבן בכבשן, שנשאר בפסולו. דוחה הגמרא ואומרת, אתם שם בעץ ארז, מדובר דאיקלופי קלופי, שנתקלפו מקליפתה מחמת המסע, ושינוי כזה לא יכול לחזור לקדמותו, ולכן הם פסולים. אבל לגבי כלי חרס שנתלבנו בכבשן ושר מהם השחרות שלהם, אפשר לומר שקשרים הם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נכנס להיכל ופנה לימינו. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה? מה הסיבה? שהייתה הטבלה עם הטבעת מונחת דווקא לצד ימינו. מבארת הגמרא דאמר מר, וזה מאמרו של רמי בר יחזקאל במסכת יומא דף נ"ח עמוד ב', והוא לומד זאת ממקרא בדברי הימים ב', פרק ד', פסוק ד', על ים שעשה שלמה, מקווה שבנה והעמיד שלמה המלך בבית המקדש, שעמד על 12 בקר, שמונע כתוב והולך את סדר הבקר לרוחות השמיים דרך ימין המקיף אותם, כאמור במסכת זבחים דף סמך בית עמוד בית. אם כן אומרת הגמרא דאמר מר, כל פינות שאתה פונה בבית המקדש או בדבר מצווה ויכול אתה לפנות או דרך ימין או דרך שמאל, לא יהיו אל הדרך ימין שהוא הצד החשוב יותר. ועל כן אותו מקום המתוקן לקחת את האפר ממנו, היה בימין ההיכל כדי שיפגע בו, יפגוש בו הכהן בבואו להיכל, דרך ימינו. כאמור, הגמרא נותנת שם טעם, מדוע קבעו את המקום של האפר והטבלה מימין הנכנס, ולא שאלה הגמרא, מה הטעם שנכנס הכהן לימינו, כיוון שמקום האפר היה בימין ופשוט שיפנה לשם. הסבר נוסף, הגמרא הבינה בדברי התנא ונכנס לימינו, שאין זה כסיפור דברים, אלא דין לעיכובה, כמו שאר הפרטים שבמשנה, שצריך לקחת דווקא פעילה של חרס, והיינו שאף אם ירצה להאריך דרכו וללכת לצד שמאלו ולהקיף משם לימין, הוא לא רשאי, ועל זאת שואלת הגמרא, מה היא טעמה? ועל זה מתרצת הגמרא, כי כל הפניות שפונה יהיו לימין. ובנידון הזה, שצריך לפנות לימין, החלקו הפוסקים, האם הפירוש שלעולם מתחיל מן הימין ואחר כך עובר לשמאל, או שמתחיל בשמאל ופונה לימין. והנפקמינה היא כגון בנרות חנוכה. ויש מי שהביא ראיה מה מתבאר כאן בכהן הנכנס להיכל שהוא עובר מן השמאל לימין. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מקום היה שם עמה על עמה ונוטל אפר מתחתיה. באה הגמרא לדון האם צריך לקחת להשקעת סוטה דווקא מהאפר שבקרקע המשכן, שכן כתבה התורה ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים, ומשמע שצריך ליטול את האפר מאדמת המשכן בדווקא, ומה שנאמר אשר יהיה בקרקע המשכן, משמע שאפשר ליטול אף אפר שהובא מחוץ להיכל, כיוון שעכשיו הוא בתוכו. אז מביאה הגמרא ברייתא המבארת כיצד מתיישבים הדברים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, כתוב בתורה ומן האפר אשר יהיה. מהלשון הזה משמע שאין צריך ליטול דווקא מאפר המשכן, אלא כאשר אף כשמכניס אפר מחוץ אל תוך ההיכל. אם כן, יכול יתקן, יתקן מלשון הכשרה, יכול יתקן את האפר שמבחוץ ויכניס להיכל. תלמוד לומר נאמר בהמשך המקרא, בקרקע המשכן, הרי שצריך ליטול מאפר המשכן בדווקא. שואלת הגמרא, אם אתה דורש את המילים בקרקע המשכן, יכול יחפור בקרדומות, שאילו נכתב רק את המילים בקרקע המשכן, היינו אומרים שאם אינו מוצא במשכן אפר תיכוח שנוח לתלו, יהיה חייב לעמול ולחפור בקרדום בקרקע המשכן, כדי לקחת מאפרו. עונה הברית התלמוד לומר נאמר בפסוק אשר יהיה, לא אמר הכתוב ומקרקע המשכן ייקח אפר, אלא נאמר ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח, שמשמעו שדי בכך שאפר הובא עכשיו ונמצא שעה קלה על קרקע המשכן. הכיצד? איך אתה מקיים את הכתוב שמצד אחד כתוב אשר יהיה ומצד שני כתוב בקרקע המשכן? אם יש שם במשכן אפר תיכוח, אבה ממנו למי סוטה. אבל אם אין שם אפר תיכוח, תן שם אפר שמבחוץ, ומשם אתה נוטל ומניח לתוך המים, ובכך נתקיימו שני הכתובים. ואומר המאירי, לא עוד שאינו צריך לחפור, אלא שאם בא לתרוח ולחפור אינו רשאי לכתחילה, כי הרי נאמר אשר יהיה בקרקע המשכן, אבל בדיעבד אם חפר כשר. כך גם פוסק הרמב"ם בהלכות סוטה פרק ד' הלכה י"ג. ויהיה הגמרא ברייתא שנחלקו בתנאים האם אכן דורשים כך. תניא אידך נאמר בברייתא אחרת, ומן האפר אשר יהיה ולא כתבה התורה ומקרקע המשכן ייקח אפר, משמע שאין צריך ליטול דווקא מהאפר של קרקע המשכן, אלא די בכך שעכשיו נמצא האפר בהיכל. והרי זה מלמד שהיה מתקן, היה מכין את האפר מבחוץ ומכניס לבפנים מההיכל, ואינו צריך להניחו כלל על קרקע המשכן. אם כן, אם אומרים שאין צריך לתלום מקרקע המשכן בדווקא, בקרקע המשכן לשם מה הוא נכתב, המילים בקרקע המשכן, למה כתב הפסוק? אומרת הגמרא איסי בן יהודה אומר לאבי, זה בא לרבות, קרקע של משכן שילו, נוב וגבעון, ובית עולמים, בית המקדש שבירושלים, שאף בהם הייתה נוהגת השקעת הסוטה, ולא רק במשכן שבמדבר. ורש"י לא גורס את המילים שילו, נוב וגבעון, משום ששילו היה משכן ובו דיבר הכתוב ולא צריך לרבותו, ונוב וגבעון כלל לא היו משקים בהם את הסוטות, שהיה שם רק את מזבח הנחושת לבדו ללא ארון, ולא נחשבו כמשכן, אלא הם היו במה גדולה, שהן מקריבים בחובות יחיד שאין להם זמן קבוע. ולכן גם מנחת סוטה לא הייתה קרבה בהם. אילו התוספות כותבים שכן גורסים נוב, גבעון ושילו, משום שאולי איסי בן יהודה סובר כרב יהודה שמקריבים בבמה גם חובת יחיד. ולמה צריך לרבות את בית המקדש שבירושלים? משום שבתורה נאמר משכן והוא מקדש. בית המקדש שבירושלים נקרא בית עולמים משום שכיוון שנבנה נאסרו הבמות ולא הותר יותר להקריב בשום מקום, ושוב לא שרתה השכינה במקום אחר. ובמסכת העירובין דף ב' עמוד א' וכן במסכת שבועות דף ט' ז' עמוד ב' מצינו שהמקדש נקרא משכן והמשכן נקרא מקדש. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ובית העולמים, מדוע כאן צריכים לימוד מיוחד לרבות השקעת סוטה בבית המקדש והוא אינו בכלל המשכן? תרצים התוספות במסכת יום הדף מדלת עמוד א' דיבור המתחיל בשילו, שמצינו חילוק לעניין תומה בין המשכן למקדש. המקדש קדושתו קדושת עולם, ויש איסור תומה במקומו אף אם נפלו המחיצות ואינם קיימות, מה שאין כן במשכן, כאשר פירקו ממקום ונסו משם, והם ידעו במקום אחר, שוב אין איסור להיכנס בתומה באותו מקום שהיה שם המשכן. ואילו במשכן יש חומרה לעניין תומה, שמפני שנמשך בשמן המשחה, אסור לגע בו בתומה אף כשהוא מפורק, מה שאין כן באבני ההיכל שנשרו ממקומם, שמותר לגע בהם בתומה. הרי לנו של ענייני תומה, אינם זה בכלל זה, המשכן והמקדש. ואם כן הוא הדין לסוטה, שהוציאה כתוב בלשון תומה, זה היה מקום לחלק ביניהם. לכן ריפתה התורה בפירוש את המקדש. ממשיכה הגמרא ואומרת, איסי בן מנחם אומר, אינו צריך ריבוי מאיתור הפסוק, שנוהג השקעת סוטה גם בבית המקדש, שכן ניתן לדרוש זאת בקל וחומר. ומה בתומה קלה תומת הגוף שהקל בה כתוב, שאין בית דין ממיתים את הנכנס למקדש כשהוא תמה, לעונשו בידי שמיים בקרת, אף על פי כן. לא חלק הכתוב בין קדושת המשכן לקדושת בית המקדש ובשניהם. עונשו קרת. ככתוב במפורש בפרשת פרה אדומה שני פסוקים לחייף קרת על הנכנס לקודש קודם שניתר מתומתו. באחד נאמר את משכן השם תימה ונחרטה, ובשני נאמר ונחרטה הנפש ההיא מתוך הקהל כי את מקדש השם תימה. ומכאן שהושבו שניהם לחייף קרת לנכנס להם בתומה. ולמרות שאליהל הבאנו את דברי תוספות במסכת יומא שמצאנו חילוק לעניין התומה בין המשכן לבית המקדש, אבל מכל מקום לאיסי בן מנחם לא נראה לחלק את החילוק הזה, אלא הוא סבר שכיוון שהושבו לעניין קרת של הנכנס להם בתומה, קל וחומר שדינם להיות שווים לתומת סוטה. אם כן, אומר איסי בן מנחם את הקל וחומר הבא. ומה בתומה קלה בתומת הגוף, שהקל בה כתוב שאין בית דין ממיתים את הנכנס למקדש כשהוא תמה לעונשו בידי שמיים בקרת, אף על פי כן לא חלק הכתוב בין קדושת המקדש לקדושת המשכן ובשניהם עונשו קרת, בתומת אשת אישי חמורה שכן העובר עליה מיתתו על ידי בית דין בחנק, ככתוב בספר ויקרא פרק ח' פסוק י', ואיש אשר ינף את אשת איש מות יומת, וכל מיתה אמורה בתורה סתם אינה אל החנק, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף נ"ב עמוד ב', אז לא כל שכן שהושבו שניהם לבודקה ולבער תומה זו מתוכן על ידי בדיקת המים. אם כן, מה תלמוד לומר? למה נאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ז' בקרקע המשכן? כדי ללמד שלא יביא אפר למקדש מתוך קופתו, אלא צריך ליטול את האפר מקרקע המקדש. ומהכתוב, אשר יהיה, למידים שאם אין שם אפר מוכן, יכול להכניס אפר מבחוץ ויניחנו בקרקע המקדש, ואחר כך יתלנו משם. סובר איסי בן מנחם לקיים את שני המקראות כמו הברייתא השנויה להל. ובשיטת איסי בן יהודה שלא דרש את הקל וחומר הזה, מסביר התפארת ציון, כי שמה הוא סובר כדת רבי אליעזר לאל בדף ב' עמוד א' שמשקים את הסוטה על פי עד אחד או על פי עצמו. ואם כן, לא יתחזק כאן התומת אשת איש. נמצא שעיקר ההשקעה היא בכדי להתירה לבעלה ולא כדי לבער את התומה. ועל כן לא שייך הקל וחומר מתומה. גם ניתן לומר את הדברים של תוספות במסכת יומא, שמדבריו משמע שטעמו של איסי בן יהודה משום שמצאנו חילוקים בין מקדש למשכן לעניין תומה. ומשום כך אי אפשר לומר ומה בתומה קלה לא חילק הכתוב שהרי יש כן חילוק. כעת אחי וראי, דנה הגמרא לגבי האפר שצוותה התורה ליתן במים שמשקים את הסוטה, האם יוכשר על ידי אפר. יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל במסכת חולין לדף פיחת עמוד ב' בעניין כיסוי דם חיה ועוף שחוטים. בתורה נאמר בספר ויקרא פרק י' ז' פסוק י' ג' ושפך את דמו וכיסהו באפר. סוברים בית שמאי שאפר משמעותו רק אפר ולא אפר, ולפיכך לא מועיל לחסות את הדם באפר. ואילו בית הלל סוברים שגם אפר זה במשמעות אפר, שהרי מצינו בשריפת פרה אדומה שכינתה התורה את אפר השריפה בשם אפר, שהרי אמרה התורה בספר במדבר פרק י' פסוק י' ז' ולקחו לתמם מאפר שריפת החטאת, כתוב אפר, לכן יועיל אפר כאפר לכיסוי אדם. כאמור דנה הגמרא כעת לגבי האפר שצוותה התורה ליתן במים שמשקים את הסוטה, אם יוכשר על ידי אפר. מסתפקת הגמרא היא באילו הסתפקו בני הישיבה, אם אין שם אפר בכדי לערב במים, מהו שייתן אפר לתוך המייל ויועיל כאפר? מבארת הגמרא את הספק. אליבא דבית שמאי לא תיבאי לך, לפי שיטת בית שמאי אין לך להסתפק שמא זו יועיל, משום דאמרי לא מצינו אפר שקרוי אפר, שהרי בית שמאי אומרים שלא יכולים ליטול לכיסוי אדם אפר במקום אפר, מפני שאפר אינו במשמעות אפר, שלא מצאנו בתורה שהאפר נקרא אפר. ועל המקרא שהביאו בית הלל שקרא התורה לאפר שריפת הפרה מאפר שריפת החטאת, עונים בית שמאי שדווקא אפר שריפה הוא נקרא, אבל אפר סתם לא מצאנו שהוא נקרא אפר. כך עונים בית שמאי במסכת חולין דף פיחת עמוד ב'. ואם כן, הוא הדין עניין השקעת סוטה שאין האפר בכלל אפר. והתורה אמרה בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ז', ומין האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים. ולכן לשיטת בית שמאי אין ספק שאפר הוא הכשר, ואפר לא יוכל להחליפו. כי תיבאי לך מה שיש לך להסתפק זה עלי בדבי תילל. זה לשיטת בית הלל דאמרי, מצינו אפר שקרוי אפר. שכן התורה אמרה בתארת פרה אדומה בספר במדבר פרק י' פסוק י' ז', ולקחו לתמם מאפר שריפת החטאת. ועל כן סוברים בית הלל עניין כיסוי אדם, שיכול לחסות גם באפר, שהאפר בכלל אפר הוא. ולדבריהם יש לברר, מהי? מה יהיה הדין בהשקעת סוטה? האם יועיל ליתן אפר במקום אפר, שמה? אף על גב דאי קרי אפר, אף על פי שהאפר נקרא אפר מכל מקום אחר כאן בהשקעת סוטה, האמור בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ז' בקרקע המשכן כתיב. וכיוון שהפסוק הזה מיותר, יש לדורשו שבא למעט ולומר שצריך להביא דווקא דוגמת האפר שבקרקע המשכן ולפסול את האפר. ורשי כותב שאין לפרש התורה בא להשמיענו שיביא רק מהאפר שבקרקע המשכן, אף אם נצטרך לחופרו בקרדומות, שהרי ממה שנאמר את המילים אשר יהיה, משם דורשים שלא צריך לחפור על כוחך, שהמילים הללו בקרקע המשכן לא בא אלא למעט שלא ייטול אפר. או דילמה, או שנאמר, היי בקרקע המשכן, המילים בקרקע המשכן האמורות בפסוק, לא בא למעט אפר אלא כדי איסי בן יהודה. זה בא לשיטתו של איסי בן יהודה שדרש בברייתא לאל מהמילים בקרקע המשכן, לרבות קרקע שילה, נוב וגבעון ובית עולמים שאף בהם היו משקים את הסוטות, ולכדי איסי בן מנחם, וכן לשיטת איסי בן מנחם שדרש מהמקרא הזה בברייתא שם, שלא יביא אפר מבחוץ ויניחנו מיד לתוך המים, אלא מניחו קודם בקרקע המשכן, ולאחר זמן יתנו על המים. הוא דעתי, לכך בא המקרא. ואם כן, אפר יהיה קשר בהשקעת הסוטה לדברי בית הלל, כי גם האפר הוא בכלל אפר. ואילו המאירי מפרש את לימוד הגמרא בדרך אחרת, שכיוון שכתבה התורה הוא מן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח, הרי שיש לקחת מן המצוי בקרקע המשכן, וזה אפר ולא אפר. זה הספק של בני הישיבה. פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ראיה. דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל. בשלושה מקומות הלכה למשה מסיני עוקבת מקרא, עוקרת, מקפחת את עקיבו ומעמדו של המקרא. והמאירי מפרש עוקבת שבאה עליו כמו בעקיפין וטוענות להזיז את המקרא מהבנתו ולהעמידו בהבנה אחרת. לפעמים בעקירה לגמרי ולפעמים בתוספת. והערוך מפרש מלשון ויעקבין לזה פעמיים, כלומר עוקרת. אז בשלושה מקומות הלכה למשה מסיני עוקרת את המקרא. המקום הראשון לגבי כיסוי הדם שהתורה אמרה שיחסה באפר, ככתוב בספר ויקרא פרק י' ז' פסוק י' ג', ושפך את דמו וכיסהו באפר. ואילו הלכה למשה מסיני עוקרת את המקרא ואומרת שיכול לחסות אף בכל דבר המגדל צמחים, כגון אילו המובעים במשנה במסכת חולין דף פיחת עמוד א', זבל הדק וכל הדק סיד וחרסית, ולבינה ובמגופה שקטשן, כמובא שם במשנה. ואז אומר רבן שמעון מגמליאל שם כלל, דבר שמגדל בו צמחים מחסין בו, ושאינו מגדל צמחים, אין מחסים בו. המקום השני שהלכה למשה מסיני עוקרת מקרא, לגבי איסור נזיר בגילוח שיער. התורה אמרה שלא יגלח את ראשו בתער, ככתוב בספר במדבר פרק ו' פסוק ה', כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו, ולא הלכה למשה מסיני עוקרת את המקרא, ואומרת שחייב אף אם גילח בכל דבר. כמובן במשנה במסכת נזיר דף למתת עמוד א', נזיר שגילח בין בזוג בין בתער או שספסף, דהיינו תלש בידו בכל שהוא, חייב. ודורשת זו הגמרא, מזה שכתוב לא יעבור על ראשו. ורשי מסביר שרבי ישמעאל סובר שכל הפסוקים המובאים לגבי אפר תער וספר נדרשים לדרשות אחרות, והעיקר הוא מהלכה למשה מסיני. כאשר מביאה הגמרא פסוקים זה רק להסמכת באלמה. לכן לא מחשיב רבי ישמעאל גם את שאר מדרשי ריבוי התורה להלכה עוקבת מקרא. המקום השלישי שמצינו שהלכה למשה מסיני עוקבת מקרא זה לגבי גט כריתות. התורה אמרה שהמגרשת אשתו יכתוב לה גט על ספר, על קלף, ככתוב בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', וכתב לספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו. ואילו הלכה למשה מסיני עוקרת את המקרא ואומרת שבכל דבר שכתב עליו את הגט, אף על העלה של זית או על הנייר או על הלוח, כשר. כמובן במשנה במסכת גיטין דף י"ט עמוד א', על הכל כותבין, על העלה של זית ועל הקרן של פרה ונותן לה את הפרה, על יד של עבד ונותן לה את העבד. עכשיו מגיעה ההוכחה של הגמרא, והיא מיתה אם תאמר שאפר כשר להשקעת סוטה, לחשוב נמי היי, שיחשוב ויחשב רבי ישמעאל בכלל המקומות שמצינו הלכה עוקבת מקרא, גם את ההלכה הזו של השקעת סוטה, שהתורה אמרה שייתן אפר אל תוך המים, ולא הלכה למשה מסיני עוקרת ואומרת שמועיל גם ליתן איפר. מכך שרבי ישמעאל לא הכליל את העניין של נתינת האפר לתוך המים, מוכח לנו שאפר פסול להשקעת סוטה, ומותר רק להכניס אפר אל תוך המים. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, אין להוכיח ממה שרבי ישמעאל לא מנה בדבריו את הדין שאפר כשר להשקעת סוטה, כי סובר רבי ישמעאל שאפר לא מועיל בסוטה במקום אפר משום תנא ושיר. רבי ישמעאל לא מנה את כל המקומות שבהם ההלכה למשה מסיני עוקרת את המקרא, אלא הוא הביא מספר דוגמאות ושיער מקצת דברים שאותם הוא לא מנה. ואם כן, הוא שיער גם את העניין הזה שבעצם אפר כן מועיל להשקעת סוטה, רק הוא לא מנה את זאת בדבריו. אבל לכן אף בזאת סובר רבי ישמעאל שההלכה עוקרת את המקרא ואפר כשר להשקעת סוטה. שואלת הגמרא, ומה ישיר דה ישיר? אילו עוד מקומות מצינו שההלכה עוקרת את המקרא ואותם שיער רבי ישמעאל ולא מנה אותם בדבריו, אלא הביא רק מספר דוגמאות? משיבה הגמרא שיער אף מצורע. הוא גם לא הביא את העניין של מצורע בתגלחת שנייה. הרי המצורע טעון שתי תגלחות, האחת ביום הראשון לטהרתו, והשנייה ביום השביעי לטהרתו. זאת אומרת, שכאשר המצורע נרפא מצערתו, הוא מגלח פעם ראשונה, לאחר מכן הוא צריך לספור שבעה ימים ולגלח פעם נוספת. ביום הראשון לטהרתו נאמר בתורה וגילח את כל שערו ורחץ במים, ולאחר מכן נאמר וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים. משמע שיגלח את כל גופו זרועותיו ושוקיו ובית השחי, שיהיה כל גופו חלק כדלעת. ואילו ביום השביעי נאמר, ולומדים זאת על ידי כלל ופרט וכלל, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, את כל שערו יגלח. משמע, רק מקום כינוס שיער ולא את שיער זרועותיו ושוקיו שאינו מכונס. וגם משמע שצריך לגלח רק שיער הנראה ולא שיער בית השחי שאינו נראה. דתניה, שנינו בברייתא. לעניין תגלחת שנייה של מצורע, נאמר בפסוק, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, זהו כלל שיגלח את כל שערו. לאחר מכן נאמר את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, פרט, פרטה התורה מקומות שאותם חייב המצורע לגלח בכדי להיטהר. לאחר מכן נאמר בפסוק, ואת כל שערו יגלח, חזר וחלל. שוב, כותב הכתוב כלל שיגלח את כל שערו. וזו מידה בתורה, שכשהתורה כותבת כלל ולאחריו פרט, ושוב כותבת לאחריו כלל נוסף, היא התדן, אין לך לפרש בכוונת התורה, אלא כאין הפרט. שהרי אם כתוב רק כלל ופרט, הדין הוא שאין בכלל אלא מה שבפרט, והפרט בא לפרש את הכלל, ואין לרבות דבר חוץ ממה שמופיע בפרט. אבל אם יש כלל לאחר הפרט, הדין הוא שהכלל האחרון בא לרבות דברים שדומים לפרט, ולא רק מה שנכתב במפורש בפרט. אם כן, גם לעניין מצורע, כתוב נדרש כך. מה הפרט מפורש שערות ראשו וזקנו וגבות עיניו, שמקום כינוס שיער? מקומות אלו הם מקומות שבהם השיער מכונס ומקובץ במקום אחד, וכן נראה, המקומות הללו הם מקומות גלויים ונראים, אף כל שאר המקומות שיש לך לרבות כעין הפרט, נצרח שיהיו מקום כינוס שיער ונראה. מה רבי, איזה מקומות ריבה הכתוב על ידי הכלל ופרט וכלל, שהם כעין הפרט, כדוגמת הפרט וחייו המצורע לגלחם ביום טהרתו? רבי, שיער הרגליים, ריבה את השיער הנמצא באותו מקום, דהיינו בית הערווה, ורשי אומר שהוא קורא לזה שיער הרגליים, כיוון שדיבר התנא בלשון נקייה. ממשיכה הגמרא ושואלת, מהי מיעט? אילו מקומות מיעט הכתוב ושאינם בקעין הפרט? מיעט דבית השחי יודקו לגופי, ומיעט את שיער של בית השחי שאינו מקום גלוי ונראה, והוא לא גלוי ונראה בלא פעולה שיעשה האדם, דהיינו הגבעת ידו, מה שאין כן שיער הרגליים, והוא גם מיעט את שיער כל הגוף שאינו מקובץ ומכונס במקום אחד. את המקומות הללו אין המצורע חייב לגלח. הרי לנו שמן התורה בתגלחת השנייה אין המצורע חייב לגלח את כל גופו כפי שגילח בתגלחת הראשונה. והלכתה מגלח כדלעת. הלכה למשה מסיני עוקרת את המקרא הזה, או עוקבת בלשון הגמרא, והיא אומרת הלכה למשה מסיני שיגלח את כל גופו כדלעת, כבתגלחת הראשונה. דתנן, אמר במשנה במסכת נגעים פרק י' משנה ב' לגבי תגלחת ראשונה, בא לו הכהן להקיף את המצורע, הכהן הוא זה שמגלח את המצורע ביום שהוא נרפא מצערתו, הוא בא לגלח את המצורע, מעביר טהר על כל בשרו, וקטני סעיפה במשנה הבאה, האמורה לגבי תגלחת שנייה שם במסכת נגעים נאמר, וביום השביעי מגלחו תגלחת שנייה כתגלחת ראשונה. הרי לנו, שההלכה עוקרת מקרא גם לעניין מצורע, וזה לא מוזכר בין שלושת הדברים שאמר אותם רבי ישמעאל, תחת הכותרת, הלכה למשה מסיני שעוקרת מקרא. הנה לנו שמשייר רבי ישמעאל את הדין הזה ולא מונה אותו בדבריו. ואם כן אפשר לומר גם לעניין השקעת סוטה, ההלכה עוקבת מקרא ומתירה להטיל בתוך המים המרים אפר ולא דווקא אפר, ושייר רבי ישמעאל גם זאת. הוא רק הביא מספר דוגמאות ולא אמר את כל הדינים שבהם הלכה למשה מסיני עוקרת את המקרא. ואם כן, חוזר הספק של בני הישיבה, האם אפר מועיל כמו אפר להשקעת סוטה, וממילא, לא הייתה לנו מכאן הוכחה מדברי רבי ישמעאל. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב נחמן בר יצחק, מצורע בתגלחת השנייה זה לא נחשב לשיעור. כי כחשיב, הלכה עוקבת מקרא. מה שרבי ישמעאל מנה בדבריו זה רק את המקומות שבהם הלכה למשה מסיני עוקבת ועוקרת את הפסוק. כגון שהתורה אמרה במפורש, אפר לחסות את הדם של שחיטת החיה, תער וספר לגבי גט, וההלכה אומרת, בכל דבר את דברה, ההלכה למשה מסיני אומרת נגד מה שכתוב בתורה. אבל לגבי מה שהבאנו פה לגבי מצורע בתגלחת שנייה, עוקבת מדי רבנני, ההלכה למשה מסיני עוקבת או עוקרת דין מדי רבנן, שכן הדבר הזה לא נשנה במפורש בתורה, אלא חכמים הם שדרשו זאת בכלל ופרט וכלל. אז מכאן משמע שכל דבר הנלמד בכלל ופרט וכלל זה נחשב מדי רבנן. כך גם דעת הרמב״ם בספר המצוות בשורש השני, אבל הרמב״ן בהשגותיו שם משיג עליו. יש כאלו שגורסים כאן בדברי הגמרא, הלכה עוקבת מדרש, ולא הלכה עוקבת מדי רבנן. מביאה הגמרא דחייה נוספת, רב פאפה אמר, כי כך חשיב מה שהחשיב רבי ישמעאל בדבריו, זה רק מקומות שבהם ההלכה עוקבת ועוקרת את הכתוב בתורה. כגון באפר שהתורה אמרה שיחסה את הדם של שחיטת החיה באפר, באה הלכה למשה מסיני ועוקרת ואומרת, שאף כל דבר המגדל צמחים קשר לכיסוי הדם, ולא צריך לחזר אחר אפר דווקא. אותו דבר גם לגבי גט, התורה אמרה שרק יכתוב את הגט על קלף כשר, וההלכה למשה מסיני עוקרת ואומרת שגם אם כתב על הלש של זית, היא מגורשת, וכן בתאר, חייב מלכות גם אם גילח בדבר שלא כתוב בתורה. אבל פה לגבי תגלחת שנייה של מצורע, ההלכה למשה מסיני אינה עוקרת את הכתוב, אלא עוקבת ומוספת היא על מה שנאמר בתורה. שחוץ מהמקומות שהוזכרו בתורה שהמצורע צריך לגלח, צריך הוא להוסיף ולגלח את כל גופו כדלעת. ועוד דחייה מביאה עכשיו הגמרא, רב אשי אמר, מה ששנינו במשנה במסכת נגעים, שצריך המצורע לגלח את כל גופו בתגלחת שנייה כתגלחת ראשונה, אין זה משום שיש הלכה למשה מסיני שעוקרת את המקרא. אלא המשנה חולקת על הברייתא המובאת לאל שאומרת שמשמע מהפסוק שבתגלחת שנייה לא צריך לגלח אלא מקום כינוס של שיער ומקום שהשיער נראה. וסוברת המשנה שיש ללמוד מן הפסוק עצמו שגם בתגלחת השנייה של המצורע צריך לגלח את כל גופו. וטעם מחלוקתם של המשנה והברייתא, משום המתנית מני רבי ישמעאלי, הברייתא שסוברת שהמצורע בתגלחת השנייה מגלח רק מקום כינוס שיער, והמקום שהשיער נראה זה בשיטת רבי ישמעאל, דדריש שהוא דורש את כל התורה בכללי ופרטי. רבי ישמעאל שימש את רב נחוניה בן הקנה שהוא היה דורש את כל התורה בכלל ופרט, ואילו רבי עקיבא שימש את נחום איש גמזו שהוא היה דורש את כל התורה בריבוי ומיעוט. וממילא כשיש לפנינו מקרא שבתחילתו יש לשון המדבר באופן כללי שמשמעותו לרבות הכל, ולאחריו יש לשון המדבר באופן פרטי שמשמעותו רק דבר זה המפורש בכתוב, כוונת התורה היא שיש בכלל רק מה שיש בפרט, והפרט ממעט את כל הדברים חוץ מהפרט עצמו, משום שהפרט הוא פירושו של הכלל. כאשר הוסיפה התורה וכתבה כלל נוסף לאחר הפרט, כוונת התורה היא לרבות את כל הדברים שהם כעין הפרט, שהרי כיוון שעל ידי הפרט נתמעט הכל, די בכך שנרבה על ידי הכלל דברים הדומים לפרט, שהרי אין לנו הוכחה לרבות יותר. ואם כן, גם בתגלחת של המצורע שהתורה כתבה בכלל ופרט וכלל, כוונת התורה שנרבה רק כעין הפרט, היינו מקום כינוס השיער ומקום שהשיער נראה. ממשיכה הגמרא ואומרת בדף ט"ז עמוד ב' כדלעת מעני, ואילו המשנה שסוברת שהמצורע מגלח את כל גופו כדלעת גם בתגלחת השנייה כמו בתגלחת הראשונה, כדעת מי היא, אומרת הגמרא רבי עקיבא היא. זה שיטת רבי עקיבא דדרי שדורש את כל התורה בריבויי ומיעוטי, בדרך של ריבוי ומיעוט, שכאשר יש לפנינו מקרא שבתחילתו מדבר באופן כללי שמשמעותו לרבות הכל, ולאחריו יש לשון המדבר באופן פרטי שמשמעותו רק דבר זה המפורש בכתוב, כוונת התורה היא שלא נרבה על ידי הלשון ריבוי הראשון את כל הדברים, אלא נמעט את הדברים שאינם כעין הפרט. כאשר הוסיפה התורה וכתבה אחר כך לשון ריבוי פעם נוספת, כוונתה שנרבה את כל הדברים ונמעט רק את הדבר שאינו דומה בכלל למיעוט. כי הרי אי אפשר לומר שהריבוי בא לרבות רק דברים שהם כעין הפרט, משום שדברים אלו לא נתמעטו כלל על ידי המיעוט. על כורחה שזה בא לרבות גם דברים שאינם כעין הפרט, והמיעוט מועיל לדבר שאינו דומה כלל לפרט. אותו דבר לעניין תגלחת מצורע. סובר רבי עקיבא כמו שמפורש בברייתא הבאה. דתניא, נאמר בברייתא על הפסוק בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ט', בעניין המצורע, והים והיום השביעי יגלח את כל שערו ריבה. לשון הכתוב מורה שיש למצורע לגלח את כל שערות גופו בכל מקום שהם. כאשר הוסיפה התורה וכתבה את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, מעט. לשון זה מורה שכוונת הכתוב שאינו צריך לגלח את כל שערות גופו, אלא רק מקום כינוס ונראה. מקום שהשערות מכונסות ומקום שהשערות נראות. כי על ידי המיעוט אינם ממעטים אלא מה שאינו כעין הפרט. שהוסיפה וכתבה התורה ואת כל שערו יגלח, הרי שחזר וריבה. והכלל הוא, ריבה ומעט וריבה, ריבה את הכל גם את שאינו כעין הפרט. ולכן אנחנו מפרשים, מהי ריבה? מה ריבה הכתוב? ריבה דקולי גופי, שיגלח את כל גופו אפילו מקום שאינו כינוס ואינו נראה. ומהי מעט? מה מעט הכתוב בכך שהזכיר את המקומות שאותם צריך המצורע לגלח? מעט את השיער שבתוך החותם שאותו אינו צריך לגלח. והרמב"ם בהלכות טומאת מצורע פרק י"א הלכה א' כותב שהטעם שממעט את השיער שבתוך החותם, זה מפני ששיער זה אינו נראה. ואילו הראב"ד מפרש שמיית את השיער שבתוך החוטם מפני שאינו נמצא ברוב בני אדם. אחרי שדנה הגמרא בראיה מדברי רבי ישמעאל, מבררת הגמרא מה נפשט בספק של בני הישיבה. האם מותר לתת אפר בתוך המים המרים של הסוטה? שואלת הגמרא מה היה ועלה. מה יוצא להלכה, האם מועיל אפר במקום אפר או לא? ותוסות בדיבור המתחיל מה היה ועלה מפרשים, שהאמוראים כשדחו את הוכחת הגמרא ממצורה לא אמרו את דבריהם כדבר ברור, אלא אמרו שאפשר לדחות את הוכחת הגמרא, וממילה מסתפקת כעת הגמרא אם רבי ישמעאל שיער בדבריו או לא. הביאה הגמרא ראיה מדברי האמוראים, תשמע בו ושמע ראיה. ואמר רב הונא בר אשי, אמר רב בשמו של רב, אין שם אפר לצורך המי סוטה, מביא רק בופית ירק הנופלת מן העץ כשהוא נרכב שהרי הוא כאפר, ונותנו בקרקע בית המקדש, ועל ידי כך מקדש את הרכבובית שתהיה ראויה למי סוטה. הרי לנו שסובר רב שנותן רכבובית ירק במקום אפר. אם כן, הוא הדין שייתן אפר ויועיל במקום אפר. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, ולא היא. אין להביא ראיה מדברי רב שיכשיר ברכבובית ירק, משום שרכבובית ירק הוא דעה ואפר. היא נרכבת ונעשית כאפר. מה שאין כן אפר, לא הווה היא אפר, לא נעשה כאפר, ואם כן אינו דומה כלל לקרקע המשכן. אומרת הגמרא שנינו במשנה שבמקדש היה מקום של המה על המה, ומשם היה נוטל אפר ונותן על המים בשיעור שיש בו כדי שיראה על המים. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, שלושה צריכין שיראו. א', אפר סוטה כמבואר אצלנו במשנה, שהיה הכהן נותן אפר מקרקע המשכן על המים הקדושים בשיעור שיהיה נראה וניכר על פני המים, משום שנאמר בתורה ומן האפר ייקח הכהן ונתן אל המים, ולא נאמר ונתן במים, משמע שהקפידה התורה שלא יהיה נבלה במים אלא ייראה על פני המים. ב' ואיפר פרה, נאמר בתורה ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי, ספר במדבר פרק י' פסוק י' ז', והיינו כשאדם נטמא בתאומת מת מתארים אותו על ידי הזעת מי החטאת שהם איפר פרה מעורב במים, וצריך שיראה האפר על פני המים. והטעם הוא משום שיש ללמוד גזירה שווה, איפר פרה מאפר סוטה, כמו שתבהר לכמן הגמרא. ולכן יש ללמוד שצריך שיהיה אפר ניכר על פני המים כמו באפר סוטה. וג' ורוק יבמה. אדם שמת ללא בנים אמרה התורה שאחיו עיסה את אשתו ועל ידי זה יקים שם לאחיו, וזהו ייבום. וכשהיבם ממען ליבם את אשת אחיו, אמרה התורה, בספר דברים פרק חפי פסוק ת', ונקשה יבמתו לאליו, לעיני הזקני וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. לאחר מכן מותרת יבמתו להינסה לכל אדם שתחפוץ. והיריקה הזאת צריכה שתהיה נראית לעיני הדיינים. משום רבי ישמעאל אמרו, אבדם ציפור של מצורע צריך שיראה על פני המים. והיינו, כשהמצורע נטהר, הוא מביא שני ציפורים, שאת אחת מהם שוחטים אל תוך כלי חרס שיש בו מים חיים, וצריך שיראה אדם על פני המים, ולכן אין לו לתת מים רבים לכלי, אלא בשיעור שיהיה דם הציפור ניכר בהם. מבררת הגמרא מה הייתה מדי רבי ישמעאל, שאבדם ציפור של מצורע צריך שיראה על פני המים. מבררת הגמרא דכתיב בספר ויקרא פרק י' פסוק ו', את הציפור החיה ייקח אותה, ואת הארז, ואת שני התולעת ואת האזוב, ותבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. ותניה נאמר בברייתא, אילו היה נאמר בתורה רק המילה בדם, יכול הייתי לומר שצריך להטביל את הציפור החיה רק בדם של הציפור השחוטה, ולא הייתי אומר שצריך להטביל גם במים. תלמוד לומר, מפני כן כתבה התורה במים. וכן, אם מים, אילו היה נאמר בתורה רק המילה מים, יכול הייתי לטעות ולומר שצריך להטביל את הציפור החיה רק במים החיים, ולא בדם של הציפור השחוטה. תלמוד לומר, מפני כן כתבה התורה בדם. הכיצד, איך מתיישבים שני המקראות הללו? מביא מים בשיעור שדם ציפור ניכר בהן, וכמה זה השיעור של המים הללו? רביעית. מקשים תוספות, הרי מצינו במסכת מכות דף ג' עמוד ב' שקורטוב יין ניכר גם בשלושה לוגין, ואם כן כל שכן דם שצבעו חזק יותר יהיה ניכר. מתרצים התוספות שמכל מקום נראה רק מראה היין ולא ממשות, אבל כאן מצריך רבי ישמעאל שיהיה ניכר גם הממשות של הדם. שואלת עכשיו הגמרא ורבנן, שלא מנו את דם הציפור בכלל הדברים שצריכים שיראו וסוברים הם שאין צריך שיהיה אדם ניכר, אם כן מה הם דורשים מהכתובים בדם ומהמילה מים? מתרץ את הגמרא, ההוא, הכתוב ההוא נדרש לגופי, לגופו של עניין ההזעה. ומפרשים רבנן דאחי כאמר רחמנא, כך היא כוונת התורה בכתוב הזה. אטביל בדם ובמים גם אם אין אדם ניכר. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל, כיצד יכולו לדרוש מהכתוב בדם ומים שצריך שיהיה אדם ניכר, והיינו שייתן מים בשיעור רביעית? ועלו הכתוב נדרש לגופו שצריך להטביל את הציפור החיה בדם ובמים. מדרץ את הגמרא, אם כן, עם כוונת הכתוב רק לגופו, לכתוב רחמנה וטבל בהם, ובכך היה די בכדי שנדרוש שצריכו להטביל בדם ובמים. בדם ובמים, למה לי? מדוע חזרה התורה ופרשה שיתבול בדם ובמים? כי התורה כבר פרשה ששוחטים את הציפור על מים חיים. ואם הייתה התורה אומרת שיש להדביל בהם, היה ברור שכוונתה להדביל בדם הציפור ובמים. למה היא חזרה ופרשה זאת? אלא ודאי שכוונת התורה בכך היא לניכר, כדי ללמדנו שיביא מים בשיעור רביעית שיהיה אדם ניכר במים. שואלת הגמרא ורבנן שלדבריהם הפסוק נכתב לגופו, אם כן מדוע חזרה התורה ופרשה בדם ובמים, ולא היה די אילו היה נכתב בהם? תרצת הגמרא, היא כתב רחמנה וטבל בהם, ולא הייתה חוזרת ומפרשת בדם ובמים? אבי אמינה, הייתי חושב, אי לחודה ואי לחודה. היינו סבורים לומר שיכין שני כלים, באחד דם ובאחר ייתן מים חיים, יתבול בתחילה בכלי אחד ולאחר מכן בכלי האחר. ולא הייתי אומר שצריך ליתן את הדם בכלי אחד יחד עם המים. לכן כתב רחמנה כותב את התורה בדם ובמים, כדי ללמדנו שצריך לערבם בכלי אחד וכך יתבול את הציפור החיה. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל, כיצד הוא דורש שכוונת התורה בכך שחזרה ופרשה בדם ובמים בכדי שיביא מים בשיעור שהדם יהיה ניכר בהם? הרי צריך את הפסוק הזה לדרוש בכדי ללמדנו שיערב את הדם במים בכלי אחד. תרצת הגמרא, לערבן קרא אחרי נכתיב. כותבת התורה פסוק אחר בכדי ללמדנו שצריך ליתן את הדם בכלי אחד יחד עם המים. נאמר שם, ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. הרי ששוחטו את הציפור אל תוך הכלי עם המים החיים, נמצא שכבר משעת השחיטה מעורבים הדם והמים בכלי אחד. ואם כן, מיותרת דרשת בדם ובמים כדי לדרוש שייתן בכלי מים בשיעור כזה שאדם ניכר בהם. שואלת הגמרא ורבנן, מה הם יענו על כך? הם יענו, אם מההוא, אם מהפסוק ושחט את הציפור על מים בלבד, אבי אמינא לשחטי סמוך למנה. היינו סבורים שהתורה באה לומר שישחט את הציפור סמוך לכלי עם המים החיים, וננקטינו לברידין, ויוחז את הברידין בין אצבעותיו כדי שלא יצא מהם דם לתוך הכלי של המים, ולקבלי לדם במנה אחרינה, ויקבל את הדם בכלי אחר בנפרד. כמה שמלן משמיע לנו הפסוק במילים וטבל אותם, שלכך פירש הכתוב בדם ובמים ללמדנו שיערב את הדם בכלי אחד עם המים החיים. ומסביר החזוני של רבי ישמעאל, פשוטו של מקרא הוא שישחט על המים החיים ויהיה דם יורד לתוך המים. הוא מבאר של רבנן, לאחר שגילה הכתוב בדם ובמים לערבן, מודים חכמים לרבי ישמעאל שלא צריך לערב אחר כך, אלא די בכך שישחט והדם ירד לתוך המים. שהרי לולי בדם ובמים היינו מפרשים שכוונת הפסוק שישחט כנגד המים ויקבל את הדם בכלי אחר. אבל לאחר שגילה הכתוב בדם ובמים לערבן, מודים חכמים לרבי ישמעאל שישחט והדם ירד לכלי עם המים. הוא מוסיף שנראה שלדעת רבנן, אם קיבל את הדם בכלי אחר פסול, ואם שחט שלא כנגד הכלי ונקט את הורידים וקיבל את הדם בכלי עם המים, זה כשר. מסתפקת הגמרא באה מני רב ירמיה אמר רבי זיירא. שאל רב ירמיה את רב זיירא, גדולה ומדחת את המים, שחט ציפור גדולה שדמה מרובה, והיא דוחה את המים עד שאינם ניכרים מפני ריבוי הדם. וכן כששחט ציפור קטנה שדמה מועט ומפני כן נדחת מפני הרביעית מים. מהו? האם כשר ודי ברביעית, או שמה ירבה וימעט בשיעור המים כפי שיעור אדם? פושטת הגמרא, אמר להישיב לו רב זיירא לרב ירמיה, לאו אמינא לך, וכי לא אמרתי לך, לא תפיק נפשך לבר מהלכתא, אל תוציא את עצמך לפקפק בשיעורים שקבעו חכמים, דע לך שכל מידותיהם ככם מצומצמות וברורות, ואל תהרר אחריהן. בציפור דרור שיערו רבנן, כשקבעו חכמים כשישחט את הציפור לתוך מים חיים בשיעור רביעית מים, שיערו את ציפורי המצורה לפי המין ששמו ציפור דרור שממנו צריך להביא את הציפורים. כי מין אחר שאינו דרור אינו כשר, כי שנינו במסכת נגעים פרק י' משנה א', כיצד מתארין את המצורה, מביא שתי ציפורים דרור. ועוד שנינו שם שמשחת אחת מהם ונמצאת שלא דרור, ייקח זוג לשנייה, הרי לנו שאף בדיעבד אין כשר במין שאינו דרור. והרי אין לך במין זה ציפור גדולה כל כך שמדחת את הרביעית מים, עד כדי שלא יהיו ניכרים מפני ריבוי דמה. ואין לך במין זה ציפור קטנה כל כך שנדחת מפני הרביעית מים עד שלא יהיה ניכר דמה בהן מפני מיעוט דמה. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת לגבי נתינת עפר סוטה על גבי המים הקדושים. תנו רבנן שנו חכמים ברייתא שמופיעה במסכת תמורה דף י"ב עמוד ב', הקדים עפר למים, נתן את העפר לכלי מקודם שנתן את המים בכלי, פסול, שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק י"ז, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס מן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. משמע שנותן בתחילה את המים ועל המים נותן את האפר. ונאמר, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת. הרי שהתורה מקפידה שיעשה את המעשים כסדר הכתוב בפרשה. ואילו רבי שמעון מכשיר. מה הייתה מדי רבי שמעון שואל את הגמרא? אומרת הגמרא, דכתיב כתוב בפרשת הזעת אפר פרה אדומה ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת. ותניה נאמר בברייתא, אמר רבי שמעון, וכי אפר הוא מה שנשאר אחרי שריפת הפרה, ולא אפר הוא. אלא שינה הכתוב במשמעו, שינה הכתוב בלשונו, לדון ממנו גזירה שווה. נאמר כאן במי חטאת אפר, ונאמר לאלן בהשקעת סוטה אפר. מה לאלן בסוטה מצוותו לכתחילה שיקדים וייתן אפר על גבי מים, כפי שהתפרש בפסוק, ומין האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים. אף כאן במי חטאת לכתחילה יש לו להקדים וליתן אפר על גבי מים. ועוד יש ללמוד מהגזירה שווה, ומה כאן במי חטאת אם יקדים אפר למים כשר? כפי שנפרש הגמרא בהמשך, אף להלן בהשקעת סוטה יקדים אפר למים כשר. מבררת הגמרא ואתם ושם במי חטאת מנהלן מנהין אנו יודעים שאם יקדים אפר למים כשר. מבררת הגמרא תרי קראי כתיבי. שני מקראות נאמרו במי חטאת, כתיב ולקחו לתמי מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים. אלמה, משמה, אפר ברישה, שמקודם יש ליתן את האפר ועליו את המים, וכתיב בהמשך הפסוק מים חיים אל כלי, אלמה, מים ברישה. משמה שהמים ניתנים לתוך הכלי בלא שיש בו כבר דבר אחר החוצץ ביניהם, הרי שמתחילה יש לתת את המים ואחריו את האפר. רק כיצד? איך מתקיימים שני המקראות הסותרים הללו? התשובה, רצה זה נותן, רצה זה נותן. רצה נותן את האפר מתחילה, רצה נותן את המים מתחילה, ואין הדבר מעכב. מפרשת הגמרא ורבנן חכמים החולקים על רבי שמעון וסוברים שבהשקעת סוטה יש להקדים מים לאפר, ואם עבר והקדים אפר למים פסול. הם יאמרו לך שגם במי חטאת אם הקדים אפר למים פסול, והם מפרשים את הפסוק שאל כלי אמור בדווקא שייתן מקודם את המים. מה שנכתב בתורה עליו זה כדי ללמד שיש לו לערבן, אחרי שנתן את האפר במים צריך להפך את המים על האפר, ובכך מתקיים הכתוב עליו. שואלת הגמרא מניין לחכמים לדרוש את המילים אל כלי שזה בדווקא, ואילו את המילה עליו הם לומדים ממנו שצריך לערבן, ואימא אולי נאמר שעליו נאמר בדווקא שיש לו להקדים ליתן את האפר מקודם, ומן המילים אל כלי נדרוש שצריך שתהיה חיותן בכלי, שבאותו כלי ישאב את המים החיים מן המעיין ולא שיטול את המים מהמעיין בכלי אחר ויתנו לכלי זה. עונה הגמרא, מה מצינו בכל מקום? מכשיר למעלה. בסוטה מצינו שהאפר שהוא מכשיר את המים להשקעה ניתן מעל המים. וכן בדן ציפור של מצורע שהוא מכשיר את המים להזעה, מצינו שהוא ניתן מעל המים. אף כאן, גם במי חטאת, יש לנו לפרש שכוונת התורה, שהאפר שהוא מכשיר את המים להזעה צריך להיות למעלה. ולכן יש לנו לפרש את המילים אל כלי בדווקא שיש ליתן את המים מקודם, ואילו את המילה עליו זה בא ללמד שצריך לערבן. וואי ורבותיי, חי וראי, הגענו לדקה האחרונה, חותמת את שיעור דפינו היומי, ונמלא את הדקה הזו בשש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו היום בדף תזיין. שאלה ראשונה, באילו ג' מקומות אמר רבי ישמעאל שעוקרת ההלכה למשה מסיני את פשטות הפסוקים? שאלה שנייה, מדוע נחשב שעוקרת והרי דורשים איזהו דבר מהפסוקים? שאלה שלישית, מדוע לא מנו בכלל אילו גם את המצורע שמגלח כל גופו? שאלה רביעית, האם כשאין עפר אפשר ליתן אפר למי הסוטה? שאלה חמישית, אילו דברים נאמר עליהם שצריך שיראו? השאלה השישית והאחרונה על דף ט"ז ממסכת סוטה, מה נותן תחילה, את העפר או את המים, ומה הדין כשנתן להפך? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום רביעי, חפתת במר חשבן תשע"ו, בו סיימנו כאמור ללמוד את דף ט"ז ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. א' דראש חודש כסלף תשע"ו, יום חמישי בשבוע, ונלמד את דף י"ז ממסכת סוטה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.